הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים סגי פרלמוטר, דוד קליגר, העומדים כאן על המלאכה, מחכים לכם לשאלותיכם דרך האתר או דרך פקס או לעלות לקו ללא הכנה מוקדמת בכל נושא ובכל עניין בסייעתא דשמיא. נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. נצא כאמור כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. בגמרא מבואר שאסור לקרוא בשטרי אדיוטות בשבת. נחלקו הראשונים מהי ההגדרה של שטרי אדיוטות. דעתו של רשי והראש שהכוונה לעיין בשבת בשטרי מקח וממכר וחשבונות של כספים. לעומתם דעת הרמב״ם שגם שטר שיש בו שאילת שלום, מכתב בין איש לרעהו, גם אסור בשבת משום שטרי אדיוטות. גם בטעם האיסור נחלקו הראשונים. הראש כותב שהוא משום ממצוא חפצך ודבר דבר. שדרשו חכמנו זיכרונם לברכה על הפסוק בישעיה, שלא יהיה דיבורך בשבת וחפצך בשבת כמו הדיבור שלך ביום חול. חז"ל כל כך חששו לשטרי אדיוטות שאפילו לקרוא מוזמנים מתוך רשימה, גם את זה חז"ל אסרו מחשש שאם נקל בזה, נקל גם בשטרי אדיוטות. עוד דבר גזרו חז"ל משום שטרי אדיוטות, זה לקרוא כיתוב מתחת לציורים, מתחת לפיסולים. הדוגמה שמופיעה בפוסקים, רש"י כותב את הדבר במסכת שבת קופת זין, ציור של דוד וגוליאת שמתחת רשום מה מוטיב הציור. גם את זה חז"ל אסרו, מאותו חשש של שטרי אדיוטות. נקל בזה, יקלו בשטרי אדיוטות. לכן, מכוח ההקדמה הזו שהקדמנו, נפסק להלכה שאסור לעיין בשבת בכל מסמך ממוני. לדוגמה, עיון בחוזה או חשבונות שוטפים, מים, חשמל, ארנונה וכו'. אפילו אם העיון הוא בכלל לא לצורך. ניתן דוגמה. אדם שרוצה לומר לילדים כמה החשמל יקר, כדאי לחסוך בהוצאות. בשביל זה הוא מוציא את החשבון חשמל האחרון, ואומר לילדים, תראו, תראו כמה שילמנו בחודשיים האחרונים. כדאי לחסוך, כדאי לסגור בוילר בלילה, כדאי להקפיד על החשמל. גם זה אסור. אסור לקרוא בשבת, דין נוסף, מכוח דין שטרי אדיוטות, את כל המודעות פרסום שמופיעות בעיתון, על טיולים, על הופעות, על מחירות. גם אם אתה או את בכלל לא רוצים לקנות את המוצר, לנסוע לאותו מקום, לאותו טיול, גם הדבר אסור. לדעת הראש הדבר אסור משום גזרה, עטו שטרי אדיוטות. ולדעת הרמב״ם עצם הקריאה אסורה. לכן עוול גדול נעשה לציבור, שכל העלונים שמופצים לשבת קודש, למעט בודדים, וצריך לומר למעט בודדים, מלאים בפרסומות שאסור לקרוא אותם. חוץ ממה שגורמים לאנשים במקום לשמוע קריאת התורה, שיש חובה לשמוע כל מילה מתקנת משה רבינו עליו השלום. במקום זאת עסוקים בלקרוא מודעות על טיול באירופה ושבת וקונצרט חזנות. אבל מלבד זה, הדבר אסור בכלל בקריאה. מה מותר כן? לכתוב מודעה ולפרסם עושי מצווה, זו הבעת תודה ברבים. זה דבר שמותר. עד הרבה, זה מצווה גדולה, מפרסים עם עושי מצווה. בעצם כל מודעה שמדברת על מצווה מותר לקרוא אותה בשבת. כך פוסק המגן אברהם. לכן מותר לקרוא הזמנות לחתונה, לבר מצווה, לבריתות, מודעה על שיעור תורה שהתקיים במהלך השבוע. כל האיסור הוא כאמור רק בדברים שאין בהם אלמנט של מצווה. כשאדם הולך לתומו ברחוב, רואה חפץ, בגד, בחלון ראווה, מותר להסתכל בחפץ, מותר ליהנות מהמוצר, גם אם הוא חושב לעצמו שהוא צריך בעצם את החפץ הזה. אבל לעיין במחיר שנמצא על החפץ, זה הדבר אסור. אותה פתקית קטנה שנמצאת, אותה מודעה קטנה שכותבת, מה המחיר של התיק, מה המחיר של המוצר, הדבר הזה אסור. איך ננהג לגבי לימוד חוכמות כמו היסטוריה, חשבון וכו' בשבת? שאלות שרבים שאלו במהלך השנים האחרונות. אנחנו פוסקים, כדעת הרמב"ן והרשב"א, שאין בזה חשש של שטרי אדיוטות והדבר מותר. לעומת זאת, הרמב"ם מוסר זאת מכל וכל. דעת הרמב"ם, אדם בשבת צריך לעסוק רק בדברי קדושה. אבל כאמור אנחנו פוסקים כדעת הרמב"ן והרשב"א, שאין בזה חשש של שטרי אדיוטות, ולכן מותר מי שרוצה ללמוד למבחן בשבת, מבחן באלגברה, בהיסטוריה, מדעים וכדומה, לכתחילה יש להחמיר, כמו שכותב מרן המשנה ברורה, שירא שמיים ראוי שיחמיר על עצמו. אבל אם הלימוד נצרך, ביום ראשון יש בחינה, אנחנו מתירים, כי אנחנו לא חוששים בזה כאמור לגזירת שטרי אדיוטות. גם איסור הכנה לא שייך כאן, כמו שכותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, כבר עכשיו אנחנו מחכימים מהלימוד. אנחנו נבחן על הלימוד שאנחנו מחכימים ממנו כעת ונהנים ממנו בהחכמה ביום ראשון. אבל אנחנו נזהר ולא נאמר אני לומדת כדי להצליח במבחן, כי יש לי מבחן. אני לומדת לעצם הלימוד, המבחן הוא תוצאה. אבל שוב כאמור, אם אפשר להימנע מלימוד שלא של מצווה, יש לזכור את לשון הרמב״ם בפירוש המשניות, שמלבד ספרי הנבואות או פירושיהם, אסור לקרוא בשבת ויום טוב שום דבר. בקושי יתירו שאילת שלום בשבת, כי שבת יעשה כולה תורה. כך כתוב בירושלמי ומופיע בתוספות המפורסם בשבת קופיות ח' וככה מופיע בעבוד רבי נתן, שבת יעשה כולה תורה. נמשיך לדון מעט, דיונים, מאמרים שקשורים לרפואה, לתזונה, מותר ללמוד בשבת, זה צורך הגוף. כנה לקרוא את הרכיבים שנמצאים על האריזות הסגורות, כמה קלוריות, מה זה מכיל, כל אחד מה שמעניין אותו ברכיבים, זה חלק מהידיעה לתזונת הגוף. לגבי תמונות של רבנים וכיתוב שמתחת, זו שאלה חמורה. אנחנו מקילים מכמה סיבות, כי זה רשום בלשון הקודש ויש תוספות שדן בדבר, כי כשמותר לעיין בתמונה עצמה יש מקום להקל בכיתוב, אם אתה רק רואה בעיניים ולא מוציא בפה כותב הבית יוסף שיש מקום להקל, אבל כאמור כדאי להחמיר. לגבי קריאת מכתבים בשבת ובזה נחתום את הפינה, יש בזה מחלוקת ראשונים. להלכה פסק מרן שמותר לקרוא מכתבים שהגיעו אליו גם על ידי גוי בשבת, אבל לקרוא רק בעיניים ולא בפה. מכתבים שהוא כבר קרא והוא יודע את התוכן שלהם, אסור לקרוא אותם באמת בשבת. מדוע? מכיוון שכבר קראת אותם. אתה יודע את התוכן שלהם, ובזה אנחנו מחמירים. לגבי מילה נוספת, ברשותכם, לגבי משחקי ילדים עם כיתוב. מכיוון שהילדים מאוד נהנים מהמשחק, זה עונג שבת שלהם. לכן כותב רבי יעקב עמדין שבזה אפשר להקל. בשבילהם זה עונג שבת, וכל דבר שיש בו אלמנט של מצווה, כפי שדיברנו, יש מקום לבוא ולהקל. היה מי שרצה לומר בדרך צחות, ואולי כיום אפשר לומר את זה גם בדרך רצינית, ולא רק בדרך צחות, שהסיבה שמקלים כיום להסתכל בכל תמונות הרבנים, זה עושה עונג שבת לאנשים, אנשים מסתכלים, פה היה אירוע כזה, שם היה טיש שכזה, זה גורם להם עונג שבת, ואולי זה גם עוד איזשהו סניף נוסף לבוא ולהתיר את ההבטה בתמונות שמתחתם יש כיתוב כאמור, עוד צד להקל. אז דיברנו היום מעט בדין שטרי אדיוטות, נקדיש את הדברי תורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים שולחים, וכן לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, נדב חיים בן ליאורה, מרדכי בן שושנה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ומיד בעצם הפסקה מאוד קצרה, כשלמעשה אנחנו מיד כבר פונים למאזין. ערב מבורך למאזין, בבקשה, נוותר על ההפסקה לחלוטין, בבקשה, ערב מבורך. שלום וברכה למאזין.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול בקשר לברכות, איזה ברכה עושים על ארמונים?
ארמונים הם פרי לכל דבר ועניין. רק פרי לכל דבר ועניין, וברכתם בורא פרי העץ. רק כמובן שארמון אוכלים אותו רק שהוא צלוי, או מביאים אותו לידי גמר אכילה. לא שייך לאכול, לא שייך לאכול ארמון חי למיטב ידיעתי. אבל ודאי שארמון הוא פרי לכל דבר ועניין, וברכתו בורא פרי העץ.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. שאלה נוספת בהודעה, האם זה נכון שיש תפילה למי שמתחתן עם אלמנה? זה נכון, אבל זה רק לתלמיד חכם. כך פוסק החידה. לכן לא צריך להרחיב בזה בשידור כדי לא לגרום עגמת נפש לאף אחת. בנוסף, שהבני יששכר פסק שאחרי שחזל תקנו, שאלמנה תתחתן ביום חמישי, ירדה הסכנה. אדרבה, המגיד הקדוש ממזריץ', זכרו יגן עלינו, אמר שהתקנה לנפש הנפטר זה בחתונה השנייה של האלמנה. יודעים אנחנו מהזוהר בפרשת משפטים, אבל גם למחמירים זה רק בשנה הראשונה לפטירה. אחר כך אין שום מניע, וכאמור אדרבה, כמו שכותב המהרש"ם בשם רבי חזקאל משינובר, בנו של הרבי מצאנז, והחידה בספרו חיים שאל, לאחר שנה מן הפטירה, אין מקום גם לדעת המחמירים לבוא ולהחמיר. יש תפילה מן הרשש, אבל כאמור, זה רק לתלמיד חכם. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה. ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, מה שהרב אמר, אני שיתה לדיוטות, לגבי קומיק של ילדים, מותר לקרוא את זה בשבת.
כאמור, יש מקום לבוא ולהחמיר, אבל למבוגרים. לגבי ילדים אנחנו מקילים בדבר, כי בשבילהם זה עונג שבת. האופן שהילד קורא את הקומיק זה בשקיקה גדולה, התמונה ביחד עם הכיתוב שמתחת. ולכן כותב רבי יעקב עמדין שכל דבר שמביא לעונג שבת לילד, יש מקום לבוא ולהקל. זאת אומרת, אולי מעט נרחיב, כי אולי קיצרנו באמת. למה להקל משום עונג שבת לגזרה דרבנן? רבנן חששו בשטרי הדיוטות, עטו שאנחנו נבוא גם להקל בחוזה, במסמך, נמחוק, נכתוב, נבטל עונג שבת. אבל אם ילד עושה את זה משום עונג שבת והוא נהנה בדבר, חז"ל לא גזרו עטו שטרי הדיוטות והקלו בדבר. אבל מבוגר שרוצה להצטרף לקריאה עם הילד, אבא או אמא שרוצים להקריא לילד הקטן את הקומיקס, באמת יכולים להקריא לו את הקומיקס רק אם הם רואים את התמונות, אבל לא עם המלל שמתחת. המבוגר יכול גם להסתדר בלי המלל. לילד אנחנו מקילים כאמור גם עם המלל משום עונג שבת.
תודה
לכם, הערה כל כך חשובה. שואלים כאן ספר תורה שנפל להם צריכים כל הציבור לצום, מיד אנחנו נוגעים בזה, המון מאזינים על הקו, אולי במילה אחת כי זו שאלה למעשה, לא. רק מי שנפל מהידיים שלו ספר תורה, רק הוא צריך לצום, מיד נרחיב בזה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי הזכרת שם שמיים בשירים, בשיר קודש, בשיר שבת לפעמים מזכירים, לפעמים לא מזכירים, בין אחד עודי, גם אם יש מנגינות שכופלים מילים, בכל זאת מזכירים שם שמיים, לדעת מה עושים בשירים.
זו שאלה שדיברו עליה גדולי הדור. המפורסם האחרון שבהם זה מרן הראשון לציון יביע עומר, שיש לו תשובה מאוד ארוכה ביביע עומר ובחווה דעת גם, למיטב זיכרוני בחלק ד', דן באריכות לגבי כפילות המילים. המסקנה של מרן הרב עובדיה יוסף, שכדאי להחמיר בדבר, וכל דבר שנאמר בציבור לא לכפול אותו. אבל אם אי אפשר שלא לכפול מכל סיבה שהיא, זה לא פוגם בעצם הברכה. אולי ניתן מילה נוספת להסבר של הדבר. המגן אברהם כותב בשם הרדווז, ומרן המשנה ברורה מביא את דבריו בהלכות קריאת שמע בסימן סמך ב' למיטב זיכרוני בתחילת הסימן. הברכה שחזל תקנו לנו, תחילתה פותחת בברוך, וחיתומה לפעמים מסתיימת גם בברוך, וכל מה שבאמצע זה נוסח שטבעו חז"ל. כל מי שמשנה, מוסיף, מגרע מלשון חז"ל, הרי הוא פוגם, משנה ממטבע שטבעו חז"ל, הלשון הידועה של חכמינו. אבל לעיכובה זה מעכב רק אם את הפתיחה ואת הסיום עשינו לו כמו שצריך. יש מחלוקת גדולה, הפתיחה והסיום, רק הסיום, דעת הגרא, דעת מרן, דעת הרמ"א, על כל פנים, כל המלל שנמצא בין תחילת הברכה לסוף הברכה, הוא לא מעכב בדיעבד, כפי הלשון של הרדווז, כך כותב החתם סופר, הלשון המדוקדקת של חזל הייתה בעיקר בפתיחה ובסיום. הוספת או גרעת, זה לא פגע ממש בעצם הברכה. לכן, גם כשכופלים את הדבר וחזנים שאוהבים לסלסל ולכפול בדבר, אם הם חלילה על ידי הכפילות הזאת יכולים להוציא דברים מהקשרם, ראוי לגעור בהם. אם הדבר לא מוציא את הדבר מהקשרו, לבוא ולומר שלכתחיל לקח צריך לנהוג, ודאי שלא. אבל לעיכוב הוודאי שהדבר לא מעכב. כל זה בברכות שתקנו לנו חכמנו זיכרונם לברכה. אבל בזמירות שבת, בפיוטי שבת, גם לך דודי, אם כי מקורו קדוש ונשגב מרבי שלמה אלקבץ. אבל הוא פיוט שנכנס לתוך סדר התפילה ולא מתקנת אנשי חזל. אדם שלא אמר לך דודי קיבל על עצמו שבת במזמור שיר ליום השבת. לכן שם אם אדם כופל את הדבר, אין מקום לבוא ולמחות בידו אפילו אם זה לכתחילה, בתנאי כמו שכבודו עיר. אם הוא כופל שם השם ואומר פעמיים את שם השם גם עם המילה שלפני ואחרי, ראוי למחות בו. כל מה שאנחנו יכולים לכפול זה שאנחנו לא לחינם אומרים שם שמיים. אבל אם חלילה בגלל הניגון, בגלל זה שזה מסתדר עם הצליל והזמר, חלילה נכפול שם שמיים, חלילה וחס כמו שכותב השלה הקדוש וערוך משך בהלכות שבועות, שחלילה וחס עונשו קשה מאוד כמוציא שם שמיים לבטלה, שחזל אומרים שהקודש ברוך הוא אומר בעשרת הדיברות, כי לא ינקה אשר יישא את שמו לשווא, הכוונה ברכה שאינה צריכה שמזכירים לחינם שם שמיים. אז אם אנחנו מסכמים את השאלה החשובה והכוללת הזו, נאמר כך, לכתחילה ודאי וודאי שירא שמיים לא כופל, גם המנגינה נזהר לומר רק את מילות התפילה לפי הסדר. בדיעבד, אם כפלו הדבר לא מעכב, לא בברכות קריאת שמע ולא בכל ברכה שאם אדם מוסיף כך או אחר. אבל אם אדם לכתחילה יוסיף חלילה וחס דבר שקשור לשם השם, צריך למחות בידו כי הוא מוציא שם שמיים לבטלה.
רק שואל גם לגבי הזכרה, אם ראיתי שהרב מרדכי אליהו כותב בשם אחידה ועשתי חמד שאין איסור בעירוב שם שמיים, זאת אם יש איסור בחיתוך שפתיים ללא קול.
למד לשונך לומר איני יודע. אני רק אציין, אחידה נמצא בספר יוסף אומץ, מה שכבודו מציין כאן את דברי הראשון לציון, זכר צדיק לברכה הרב אליהו. אבל לגבי חיתוך שפתיים ללא הוצאה מהפה, הרחיים הקדוש כותב בדבר, אינני זוכר כעת באיזה פרשה, שחיתוך שפתיים מטבע הדברים גם יש בו איזושהי הגייה מסוימת, וזה נחשב כדיבור, אבל הדבר לא ברור בידי. הירור דינו לחוד, דיבור דינו לחוד, אבל דבר שהוא בין לבין, יש מקום לבוא ולהחמיר.
זה רק מי שהקטנה נשפת על להזכרות, איך אומרים את האמירה השם
אליך, השם עליך,
השם ימלוך לעולם ועד, אם זה לא פסוק.
זה לא פסוק. זה לא פסוק, אבל מכיוון שכבר זה נכתב בקדמונים כהזכרת שם שמיים שמצרפים לשמע ישראל, בייחודו של הקודש ברוך הוא, שהשם היה הווה ויהיה, אז לכן כתוב בקדמונים שזה נחשב כמו שאדם מזכיר שם שמיים, היה הווה ויהיה. ולכן הקלו בדבר כי זה תקנה של קדמונים לומר. יש עוד נוסחאות בתפילות שאנחנו מזכירים שם שמיים גם כשאין פסוקים. מזכירים לכתחילה שם שמיים, אפשר למצוא את זה לכתחילה בפיוטים של הקליר, שלפי התוספות במסכת חגיגה היה תנה, רבי אלעזר ברבי שמעון. מוצאים שם גם כן הזכרת שם שמיים במקומות שלא קשורים לפסוקים, בכלל זה נמצא בסגנון של תפילות. כאן שאנחנו מזכירים שם שמיים בצורה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, כתוב בקדמונים שזה היה הווה ויהיה. לכן חלק מסמיכים את הדבר בתפילות יום כיפור קטן ועוד, וביום כיפור בסוף התפילה בנעילה מסמיכים את זה לשמע ישראל, כי השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, יש בזה מין ייחודו של הקודש ברוך הוא, לכן הדבר מותר לכתחילה. ברוכים תהיו, תודה על ההערות החשובות. כאן אני מקבל הודעה מעניינת, עולה לפניי במסך, מפרסמי נושאי מצווה, ואני מצטט, מן הראוי לציין למשל את הזמר והיוצר ניצן רזהל, אם אמרתי זה נכון, שהוציא גרסה מסוימת לשיר עם שם השם, ומשפנינו אליו, כאן מטעם הרדיו, תיקן והקליט מחדש. חזק וברוך, חזק וברוך. מבקשים כן להעריך לגבי הספר תורה שנפסל, ספר תורה שנפל, מכילה, איך להתייחס אליו, המאזין שממתין על הקו עוד רגע קט, נאמר כך, אין מקור לא בשס ולא בפוסקים הקדמונים, שאם ספר תורה נופל צריך להתענות. המקור הזה של זה נמצא בספר משפטי שמואל. מרן המשנה ברורה מביא את זה בהלכות תפילין. כותב אחידה, בעריכות יש לו ספר נורא, שנקרא חיים שאל. מכיוון שאין לזה מקור, כל העניין הוא זה רק לעורר על מה שקרה. אז זה שנפל יצום, אבל לא הקהל. ואם הוא זקן וחלוש, כותב שם אחידה שהוא יכול לבדות את הצום. איך פודים את הצום? נאמר במילה אחת, כמו שכותב הדברי חיים מצאנז בחלק ב', לקחת ערך של שלוש סעודות של יום, כמה עולה לך פחות או יותר, ואת זה תיתן את זקה, זה נחשב לפדיון. ערב מבורך למאזין, בבקשה, מחילה להמתנה.
שלום לרב, תודה רבה על התוכנית.
ברוכים תהיו, תודה לכם.
אז תשאל את הרב, יש לי קרוב משפחה שהלך לרב שהוא תלמיד חכם גדול וצדיק וגם מקובל, והוא הבטיח לו כל מיני דברים, ככה לפחות הוא הבין, והם לא התגשמו. מה צריך להיות היחד, הדבר הזה, איך הוא יכול לחזק את עצמו ולהמשיך באמונה?
קטונתי מלבוא בסוד קדושים. בוודאי ובוודאי שאותו אדם שהוא מוחזק בתורה ובירה ובחסידות ומפורסם בכולם כאדם ירא אלוקים, ודאי ובוודאי שההבטחה שלו הייתה מכירות ליבו. ביקש והתחנן והפתיע, אבל לא שהכוונה שלו הייתה לקפות את דעתו על שמיים. לא בגדר של אני גוזר גזרה וצדיק מבטלה. אנחנו רואים בנודע ביהודה, בחלק אבן העזר, שהוא דן בעריכות לגבי צוואת רבי יהודה החסיד. והנודע ביהודה, באבן העזר סימן האינטט, הסתכל שם כבודו, במעדורת הנינה. כותב הנודע ביהודה שאדם שהוחזק בתורה ובירה ובחסידות, ומפורסם בדורו, אפילו אם יבוא ויאמר דבר נגד תלמוד ופוסקים, יש לנו למשכוני נפשינו להבין את דבריו. אנחנו נעשה כדברי חזל, אבל צריך לדעת שהאדם הזה הוא תמיד חכם, הוא ירא שמיים, הוא צדיק, ולא לחינם אמר את מה שאמר. בטח יש לזה סיבה. הוא מדבר על רבי יהודה החסיד שחלק מהצוואה שלו נוגדת ממש דברי חזל. חלק לדוגמה לא לשאת בת אחותו, שחזל אמרו שזה הדבר החשוב ביותר, והוא כותב שאסור. זאת אומרת, כשאנחנו זוכים לראות צדיקים, מתפללים, בוכים, מבקשים, ממשכנים את נפשם עבורנו. זה שלא תמיד הדברים עולים בקנה אחד, זה לא הופך אותם חלילה וחס שאנחנו יכולים לפגום את האמונה. יש להם ראייה רחוקה, הדברים שלהם ישפיעו בעזרת השם בעתיד. ההבטחה שלהם נאמרה לא מקום שהוא מבטיח, אלא מקום שהוא באמת מכירות ליבו מבקש את הדבר. ראינו צדיקים שהשתדלו בכל כוחם ודברים לא עלו בידם, וכוונתם הייתה לשם שמיים. יש סיפור מופלא, וזה נחתום ברשותכם. מברשים כאן לעצור ולבקש לרפואת מרים איתה בתמלי, מחילה שלמה מאיר בן ג'ניה, אם אני אומר את זה נכון, יהודית בת חנה, אברהם בן רוזה, בברלי בינה שושנה בת פאי. מספרים על רב פישל מסטריקוף, כן, עליו מספרים, שהוא הבטיח לאדם שיזכה בלוטו, בלוטוריה של פולין, ואותו אדם לא זכה. וכשהוא שמע שאותו אדם לא זכה, אז הוא הודיע שהוא יותר לא אדמור. אם אני הבטחתי, וזה לא עלה בידי, זאת אומרת שלא שומעים בקולי בשמיים. פגש אותו הרבי מפשיסחה, באותו התבודדות שלא הסכים לצאת אל חסידה, ואמר לו כך, כבודו ודאי אדמור חשוב וצדיק, ומכירות ליבו ביקש מהקודש, ברוך הוא של אותו יהודי פרנסה. איך לאותו יהודי פרנסה? זה כבודו ישיר לקודש ברוך הוא. אבל ודאי שהתפילה שלכם נענתה של אותו יהודי פרנסה, רק לא דרך על אותו. קטונו מלהבין, ודאי וודאי שאנחנו צריכים להמשיך הלאה באמונה ובפשטות, הולך בתום, ילך בטח, אין באמונת שמיים, ואין באמונת חכמים, וימינו בהשם ובמשה עבדו. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה על השאלה החשובה. המון שאלות מן האתר ומאזינים על הקו, אז אנחנו נעשה שאלה שאלה כדי גם לגעת בשאלות שנשלחות. האם יש חיוב או מידת חסידות לבחור ישיבה לומר ברכת האורח וברכת המזון? יש חיוב, לא רק מידת חסידות, אתה אורח לכל דבר ועניין. זה שאתה משלם על האוכל, זה שאתה משלם על הדמי לינה, זה נכון. אבל יחד עם זה, הישיבה עושה עבורך מעל ומעבר בהשקעה שלה, ודאי שאתה אורח, צריך לברך ברכת המזון. הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה, הוא בעלת הבית הזה. הברכה אצל בני עדות המזרח היא מופלאה, יש שם נוסח גדול שבני אשכנז מפסידים, ויש שולחנו כשולחנו של שלמה, כל רעב ממנו יאכל וכו', אבל ודאי שמחויב לברך ברכת אורח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, הלו.
שלום וברכה וערב מבורך.
ערב מבורך, אני בשידור?
כן, הגברת בשידור ואנחנו שומעים, כן, בבקשה. כן.
רציתי לשאול, שבוע שעבר, אז הרב בכל התוכנית, אז דיבר גם בקשר לביצה פתוחה, כמובן שזה מסוכן שזה עובר את הלילה. עכשיו, לי הביאו ביצים, וביצה אחת אתמול, ביצה אחת היא פשוט נזדקה, זה סדוק בכמה מקומות, אבל היא לא פתוחה, היא לא פתוחה. אז מותר לי...
מותר לכתחילה. מותר לכתחילה.
אז מותר.
כל מה שאנחנו אוסרים זה רק אם היא כלופה לחלוטין, ואין עליה בכלל קליפה.
היא פתוחה לגמרי.
נכון.
בכלי.
נכון, אבל ברגע שיש סדקים, או אפילו מעבר לסדקים, קלפו את כל הביצה והשאירו מעט קליפה עליה שדבוקה עוד עליה, וזה אין את העניין של הסכנה שחזל אמרו. לכן לכתחילה אין מקום לחשש.
אבל אי אפשר לקלף, כי זאת אומרת, היא לא מבושלת.
אם היא לא מבושלת,
הביצה לא מבושלת.
אז בוודאי ובוודאי שאין בעיה. בוודאי ובוודאי שאין בעיה. הדבר מותר לכתחילה.
כל טוב,
ברוכה תהי על ההערה החשובה. נוסיף את דעתו של הבית שלמה, אחד מאבירי הפוסקים, ודיברנו על כך שבוע שעבר, שכל האיסור של ביצה שבר עליה לילה, זה מה שנקרא בלשוננו ביצה רכה. גברת לקחה להוגה, בוא נאמר 8 ביצים, והשתמשה בסוף ב6 מתוכם. ונשארו 2, והיא לא רוצה לזרוק אותם לפח, היא חסה עליהם, אז שם אותם בפרישידר. בזה יש רק את ההקפדה, אבל כאמור, כולם חלקו על הבית שלמה, למיטב ידיעתי ממש כולם, והכריעו שגם בביצה קשה יש חשש סכנה. אז אנחנו נצא כעת להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שני שאלות בעניין שטרי אדיוטות ומיד למאזין. האם ספרי בישול מותר לקרוא בשבת? מותר, ככה פוסק רבי שלמה זלמן אוירבך. זה אומנות שיש בה חוכמה ככל אומנות. נכון שבספר אורחות שבת הוא מסתפק בדבר. נאמנים עלינו דברי רבי שלמה זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה, פרק חפתת, הוא דן ככה בעריכות ומכריע שהדבר מותר. גם לגבי לקרוא תווים מוזיקה בשבת, אם קוראים את התווים תוך כדי נגינה, ואומר למעשה אנחנו חיים את הדבר, מקלים בדבר, כי שוב, הדבר הוא משום עונג שבת, ויש בו חלק מעצם הקריאה שאנחנו משתמשים בהלכה למעשה. ערב מבורך, בבקשה.
Hello.
שלום וברכה, ערב מבורך.
הרב דיבר מקודם לגבי הדין של חזן, שצריך שלכתחיל עדיף שלא יחזור על שם השם במים.
נכון, כבודו.
השאלה היא, מה הדין בזמירות שבת, נגיד בניגון קרח סוף, אז שחוזרים על הפזמון, אם מותר לחזור ולהגיד את שם השם?
מותר לחזור, שאלה מצוינת, מרגישים שמדובר כאן בצור ומרבנן, שאלה חשובה. כפי שאמרנו לפני כן, בזמירות שבת אנחנו מקילים הרבה יותר. אנחנו לא נמצאים כעת בתפילה, או לא בתפילת העמידה. זה לא נוסח שתקנו לנו אנשי חזל, אלא מזכירים כאן שם שמיים. כשאנחנו אומרים מלל שלא חוזר על עצמו פעמיים כה, אנחנו אומרים את כל הקטע הראשון, כה יחשוף וכולי, ובין בית לבית חוזרים, זה חלק מהפזמון, שבין בית לבית אנחנו שוב אומרים, כה יחשוף, שוב חוזרים לדבר, ככה הפייטה ניסד את הדבר, לכן אין בדבר מניע, אבל אם תאמר פעמיים, תחזור על אותה מילה פעמיים, ותאמר שם שמיים, שם ודאי וודאי שראוי למחות ביד אותו אחד, אבל לחזור על משפט שלם בפזמון, בטח כשהמחבר, הברן הגדול מקרלין, הוא בכלל, כל מחברי הזמירות שבת שהתפשטו זמירותיהם בעולם, ודאי שהדבר מותר.
ערב טוב, תודה רבה.
ערב טוב, תודה לך, נשמע שהדיחה לגדולות. ערב מבורך למאזין, אבל אולי כמו שסיכמנו, שאלה מן האתר ולמאזין. האם יש מקור למנהג חלקה, מה הטעם של פאות לבנים? המנהג החלקה כבר מוזכר בקדמונים, האר"י הקדוש לקח את בנו, ככה מעיד רב חיים ויטל לרב שם בר יוחאי, כל עניין של החלקה, כמו שכתוב, שלוש שנים יהיו ערלים, לאחר מכן אנחנו יוצרים צורה של פאות, כעת אנחנו יוצרים צורה של יהודי, כעת אנחנו מלבישים אותו בציצית, בתלית קטן, מחנכים אותו למצוות מעבר, עד עכשיו הוא היה תינוק, עכשיו הוא נפח להיות לילד. ודאי וודאי שאין בזה אלמנט הלכתי מובהק, אלא מנהג ישראל תורה, שמנהג הוא נחשב כדין ממש, ככה נהגו מקדמה דנה. יש מנהגים גם בחלקי עצמאים, להמתין ללג בעומר, אנשי ירושלים תמיד הקפידו על לג בעומר, גם אם זה קצת אחר גיל שלוש, אבל כבר שמו את הכיפה. הרעיון המרכזי לעניות דעתי, מעבר לשלוש שנים יהיו ערלים, יש כאן מסר, הילד עכשיו נפך להיות לילד, עד עכשיו הוא היה תינוק. מי כעת צריך לתת לו דעה נוספת, לתת לו פנימיות של תורה, לתת לו הערה חשובה, חלק עודים על ביצה פסוקים, כל הדברים האלו זה כדי לפתוח את ליבו של הנער לתורה, לרפואת אודליה בת רחל, וכאמור אנחנו עוברים כעת למאזין, ערב מבורך.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה
כבוד. רציתי לשאול את כבוד הרב, ידוע לכבוד הרב שרפואת השיניים היא דבר מאוד מאוד יקר, ואני מטופל אצל רופא שהוא גוי, מפני שרופא יהודי נתן לי פי 2.5 בערך מהסכום שביקש מני הגוי. אני יודע שמצווה לפרנס יהודי ולא גוי, אם היה מדובר ב-2-3-10 שקלים מילא, אבל פה מדובר שהרופא הגוי הציע לי 40,000 שקלים לשיקום הפה, וברופא אחר הציע לי 85,000 לשיקום הפה.
אנחנו צריכים לפרנס באמת יהודי, לכן אנחנו נפרנס את עצמנו. אנחנו חסכנו כעת 40,000 שקל ופרנסנו יהודי את כבודו. ודאי שכבודו יכול לכתחילה לפנות לאותו רופא שלא יהודי. אם הוא מבקש 40,000 שקל, סמוך ובטוחני שאותו גוי שמתעסק בשיקום הפה גם לא מפסיד, הוא חוזר הביתה עם פרנסה. אותו יהודי שמבקש את ה-80 רוצה לחזור עם פרנסה מרובה. אז אין חובה לפרנס אותו, נפרנס את עצמנו. אגב, זה מפליק, כבודו מדבר כאן על הפרש של 100%, זה דבר מפליק
כן,
של
אני,
עצמו.
אתה יודע מה, אני שאלתי אותו את השאלה, אז הוא קצת התרעם, אמר לי, אתם היהודים רוצים להרוויח 300-400%. בכי אני יכול לשים לך בפה מסמר מהנגריה, זה מסמר רפואי. בכי אני יכול לשים לך סתימה אחרת, זה סתימה ש... הוא קצת התרעם עליי, אבל זהו, ואז אני באמת אמרתי, טוב, אני אעשה שאלת רב.
כבודו פעל נכון, עם אינטואיציה נכונה, כבודו לא צריך לחשוש, רק בקשה אחת מכבודו, ונאמר למאזינים, אם יש הצעה מפתה שכזו, שנמצאת לא במקום של יישובים יהודיים, בוא לא נתפתה מכיוון שערך החיים שווה גם כן חיסכון של כסף.
לא, הוא יישוב יהודי כבוד הרב.
זה דבר שונה לחלוטין. ברוכים תהיו ועשיתם נכון.
אני מודה לך, אני נהנה מאוד מאוד מהתוכנית.
ברוכים תהיו, אתם נותנים לנו כוח. ברוכים תהיו, ערב מבורך. שוב, שאלה מן האתר. שלום, רציתי לדעת האם יש איסור לקלף שפתיים בשבת, גם לא יורד דם, זה איסור דאורייתא. הדרך לקלף משפתיים הוא לא בכלי, אלא עם שיניים. ההמשך של השאלה, מה הפתרון למישהו שעושה את זה בלי משים ומתוך הרגל? מרן החזון איש ראה אדם שכוסס ציפורניים באמצע השבוע, ביום שלישי, צעק עליו שבת. אז הוא אמר, כבוד הרב, היום יום שלישי. אמר לו הרב החזון איש, כבודו עכשיו כוסס ציפורניים, בוודאות שגם יקסוס בשבת. להפסיק עם ההרגל זה הרגל מגונה בכלל, וודאי שהדבר יגרום לו, חלילה וחס, לעבור על איסור דאורייתא בשבת. יש לנו כאן פקס ומיד למאזין משבוע שעבר, חושבני. שלום רב, ברצוני לשאול לגבי דברי הרב לגבי בצל כלוף. איך ייתכן שנמכר מוצר של בצל כלוף וחתוך כפו, ללא תוספת כלשהי בהכשר מעודר? אינני יודע, שבוע שעבר עלינו לכאן את הגאון הרב אורשטיין, מומחה עולמי בכשרות, ונתן לנו כאן הסברים מאוד מפורטים על שומים, על סוגים של שימור באופן כזה, באופן כזה. אם באמת הבצל כלוף וחתוך, כפו, נמצא בתוך הריזה, שאנחנו רואים רק את הבצל בפנים, באמת אסור להשתמש בדבר? בצל שעבר עליו הלילה, יש בו סכנה? לגבי ההכשר מהודר, ההכשר מתעסק יותר בעניין שאין בו בעיות של תרומות ומעשרות ושביעית וכו'. אבל מצד הסכנה שבדבר, כנראה שהכשר לא נתן את הדעת על הדבר. אבל מסתמה יש דבר שאנחנו לא יודעים, שיש גם תוספת נוספת של אולי איזשהו בישול כלשהו, שמפקיע את הדבר מאיסור. לרפואת אודליה בת רחל. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
טוב, קודם כל תודה רבה על התוכנית.
ברוכים תהיו.
אני מתקשרת בקשר לשלוש שאלות, ואני אתחיל בראשונה. בנוגע לנזק רוחני, או אולי אפילו איסור, בלגדל בעלי חיים קטנים בבית, כדוגמת מחרסמים, בשביל טיפול במצב רגשי של ילדים, בתוך בית. שלהם יש עם זה בעיה.
אין בכך איסור. לא מצאנו בהלכה, בתלמוד, איסור, אלא לגדל חיות שיש בהן סכנה. כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, כל המגדל בהמה דקה בארץ ישראל, לגדל חזירים, דבר אחר, זה עניין בפני עצמו. אבל לגדל אוגרים, שפנים, צבים, תוקים, כל החיות מחמד האלו, שאין בהם סכנה, כמובן שאם אנחנו נוציא אותם החוצה מן הכלוב, הם יכולים אולי להזיק בדרך כלשהי, אבל ברגע שאנחנו מקבים אותם בתוך כלוב, בצורה מסודרת, אין בכך שום מניעה, ועד הרבה, כמו שהגברת אמרה, לפעמים יש בזה מצווה, זה עוזר לטיפול רגשי, מה שכן, וזו הסיבה העיקרית, שיראה אלוקים משתדלים לא לגדל חיה ועוף ודגים בתוך ביתם, מכיוון שיש חשש גדול שמה אנחנו נאכל בשעה שהם רעבים, וידועים דברי חז"ל, שקודם כל ונתתי עשב לבהמתך, ורק אחר כך ואכלת ושבעת. צריך להקדים קודם את אכילתם לאכילתך משום צער בעלי חיים. החשש שחס ושלום נעבור על איסור של צער בעלי חיים שלפי חלק מן הפוסקים הוא דאורייתא, כדוגמה דעת היעבץ, אנחנו חוששים מזה כל כך שאנחנו נזהרים לא לגדל בעל חי בתוך ביתנו. אבל אם אנחנו באמת משתדלים ככל יכולתנו לתת בשעות קבועות את האוכל, נותנים את האוכל לפני שאנחנו אוכלים, נותנים להם, מקפידים על הדבר, אם ככה לכתחילה מותר, בטח כשהדבר הוא לתועלת, אין בזה מקום לחשש.
אפשר גם לגדל זכר ונקבה, או שבזה יש בעיה?
בוודאי שאסור. בוודאי שאסור. בוודאי שאסור.
הבנתי. עכשיו, בנוגע לשאלה הכיתוביות מתחת לתמונות, איך אפשר למנע מעיתון בשבת שמעלעלים או מבקורים, ולא לקרוא את הכיתוביות מתחת לתמונות?
שאלה מצוינת. השאלה תהיה יותר טובה מכל תשובה שאני אתן. אבל אנחנו מקילים בדבר מכיוון שיש בדבר עונג שבת. מכיוון שכשרואים את התמונה נהנים מן הדבר, הכיתוב הוא בלשון קודש, לא מוציאים מן הפה. כעת אמרנו כאן סוגיות ארוכות מאוד שמופיעים בפוסקים, כל נקודה בפני עצמה, ראייה בעין ולא הוצאה בפה, לשון קודש. זה יש שיטות ראשונים לגבי הדבר הראשון שמנינו, שיטת תוספות לגבי לשון הקודש, העונג שבא, שיטת היבת שהבאנו, ויש עוד שהוסיפו על דבריו שושנת העמקים ועוד. מכל הסיבות האלה אנחנו מקילים. ודאי וודאי שהיה מן הראוי, היה מן הראוי בשבת בכלל לא לקרוא עיתון. מה אנחנו קוראים בעיתון בשבת? חלק האוינג שבס שלהם זה עיתון? אומר הרבי יעקב עמדין, אם האוינג שבס שלך זה עיתון, אז מותר לך לכתחילה מצד העונג שבת. אבל שבת צריך זמן להעשיר את עולמנו הרוחני. אבל אישה שרוצה לקרוא בשבת ספרי מתכונים, רוצה קצת לקרוא מגזינים שקשורים אליה, מותר לה לכתחילה בשבילה זה עונג שבת, גם אם היא תקרא את הכיתוב, כאמור, יש מקום לבוא ולהקל. להשתדל במידת האפשר להתבונן רק בתמונה ולא בכיתוב, או להימנע בכלל. כל מה שאמרנו, כאמור, השאלה של הגברת יותר תשובה, יותר מוצלחת מהתשובות שאנחנו נתנו.
אני חוזרת לשנייה לשאלה הראשונה של השפנים, בנוגע לזכר ונקבה, זה איסור דאורייתא?
לא.
מאיפה יוצא האיסור הזה?
האיסור הזה מופיע בפוסקים, שכשאנחנו למעשה יוצרים מצב שכזה, יש כאן עניין של פירייה ורבייה, יש כאן חשש, מה שכתוב באבן העזר, בסימן A, דברים שיכולים לצאת ידי מכשולות, שאנחנו מקבלים את זה ממקומות שלפעמים יוצרים, הרי כשמביאים לנו זכר ונקבה, מונעים את היכולת של פריון לפעמים, ואנחנו לפעמים מסייע לדבר עבירה, לכן כאמור נדבר ברמז ולא באופן מלא, מן הראוי שלא לגדל.
טוב, עכשיו בנוגע לשאלה השלישית.
בבקשה.
מטבע הדברים אני אישה מאוד, מאוד תרודה ביום יום. אני שאלה שלי מה החובה שלי בענייני התפילה.
החפץ חיים מעיד שאימו, כל עוד שלא חיתנה את כל הילדים, לא התפללה. החובה שלך כיום, חובה שיש בזכות לגדל את הילדים ואת הילדות לתורה חופה למעשים טובים. כשיש לך זמן, באמת זמן פנוי, את נמדת בצד ומתפללת את התפילה במינימום לפי המקסימום זמן שיש לך. כשאין לך את הזמן, את פתורה לחלוטין. החובה של אישה להתפלל לפי חלק מן הפוסקים תפילה אחת ביום, לפי חלק מן הפוסקים שתי תפילות ביום, ודיון על תפילת מוסף, זה אך ורק כשאין לה את חובת העול של הבית. אישה לא מזניחה כעת את העול של הבית עבור תפילה, אלא אם כן יש לה זמן, כמו שעיד רבי יעקב קמינצקי גם כן על אמו, בעזרת השם, כשהילדים גדלים, יש יותר פניות ויש יותר זמן, אז אפשר באמת ללכת לעיקר הדין ולהתפלל פעמיים ביום, ולהוסיף ברכות השחר, ברכות התורה וכו' וכו'. אישה שזמנה מועט בבוקר, תאמר ברכות השחר, ברכות התורה, קריאת שמע, ואת שאר התפילה לפי הזמן הפנוי שבידה.
ואין חשש שהילד ילמד שאם האמא לא, אז גם אני לא?
הילד לומד שהאמא מאוד מאוד עסוקה, וכולה עסוקה בגידול הילדים, וברגע שיש לה פניות, הוא רואה אותה רצה לסידור ולתהילים, זה דווקא דוגמה אישית נכונה. ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות החשובות. ערב שבת שלום לרפואת אודליה בת רחל. לא הספקנו להעלות את כל המזינים, ממכם הסליחה, התודה והברכה לסגי, לרב דוד קליגר שהיו איתנו. אנחנו בסייעת הלשמע השבוע הבא, חוזרים למתכונת הישנה, חוזרים לשעה 9, השידור המיפהפיים של ידידינו מר טוקר, הגיעו לסיומם ולחיתומם היפה, אנחנו חוזרים לשעה 9 הקבועה, נהיה איתכם בעזרת השם שבוע הבא, ערב שבת שלום ובשורות טובות.